כן, אנחנו עדיין עסוקים בלימוד פלא יועץ בעניין של דיבורים שהם אסורים. היינו באמצע בירור העניין של המחלוקות, שצריך מאוד להיזהר ממחלוקות ולא להיות מבעלי מחלוקת. וכאן הוא מביא הפלא יועץ, לגבי לפעמים יש מה שנקרא מחלוקות בין רבנים שונים, מחברים שונים, ואיך אנחנו יכולים, זה אומר ככה וזה אומר ככה, ומהדברים האלה יכולים לצמוח דברים מאוד מאוד לא טובים לעם ישראל, וכמובן למי שהוא חולק בעצמו. אז אני רוצה לצטט כאן את דברי הפלא יועץ בעניין הזה. הדרך הישר לכל חובר חיבור, אדם מחבר חיבור, כותב ספר בענייני תורה, שיכתוב דעתו ולא יישא על שפתיו לסתור דברי זולתו. רק אי נפקא מינה לעניין דינה יסתור ראיות שכנגדו כלאחר יד, ורק יכתוב בסוף עיין בספר פלוני והבוחר יבחר. בדרך כלל אנחנו צריכים לדעת שמתנהל ויכוח, ואפילו בנושאים מדעיים נניח, אדם עושה מחקר או משהו כזה. אז לפעמים אדם עושה מחקר לסתור את התזה של השני. והוא כותב, אני בא לסתור את הדברים של הזולת. והוא בונה דוקטורט, על זה הוא בונה דוקטורט, על זה שהוא סותר את השני. יבוא אחרי זה יש עוד אחד שלישי, יגיד, אני בא לסתור את התזה של הזה, וככה, כאילו כל אחד סותר אחד את השני, וככה. אז הוא אומר, בענייני תורה זה לא הולך ככה. אתה לא כותב, אני בא לי לסתור את דברי הרמב״ם, או משהו כזה, או איזה פוסק כזה או אחר. אתה צריך לכתוב את דעתך. למרות שדעתך היא לא כדעת הפוסק השני. רק תכתוב, זאת היא דעתי. יחד עם זה תקפיד לכתוב שדעתך היא לא הדעה שפתאום צצה לך. אתה צריך לנמק מדוע דעתך, מבחינה הלכתית, מדוע דעתך היא דווקא זאת ולא אחרת. והרי זה סותר את הדעה של השני. ותכתוב, עיין במקורות שעל פיהם פסקתי את מה שפסקתי. אבל אל תיכנס חס ושלום, אתה אומר, אני כותב נגד הרב הזה וזה, דעתי לא כדעתו, וזה, ככה לא כותבים. אתה רוצה להביע דעה סותרת? תגיד דעתך הסותרת, תנמק מדוע אתה אומר ככה, מבלי לפגוע כאו זה בדעה אחרת. ותן לה, לקורא עצמו, ללומד עצמו, שהוא יבחר. הרי גם הפוסק השני הביא נימוקים. אז זה הביא נימוקים לכאן. זה הביא נימוקים לכאן, אתה תלמד מכאן, תלמד מכאן, תחליט מה שתחליט. הרי הוויכוח הוא ענייני, הוא לא עניין של כבוד, הוא פסק, אז גמרנו. אתן דוגמה, אולי בחיים שלנו, הרב עובדיה יוסף שליטה, והרב מרדכי אליהו שליטה. שני ענקי הדור, פוסקים גדולים, מלאים וקדושים בתורה, ולא פעם, אחד פוסק ככה, והשני פוסק ככה. אז לא, הוא אמר ככה, הוא נתחיל מלחמות היהודים אחד נגד השני. ולא. תקרא את פסק ההלכה של הרב עובדיה יוסף. ומי שמכיר את ספרי ההלכה של הרב עובדיה יוסף, הוא רואה שתמיד, אחרי כל פסק ההלכה, הוא מתחת לכל פסק ההלכה, לפעמים כל הפסק הוא איזו שורה אחת. אבל מתחת לזה, כל המקורות, איך הוא הגיע לפסק הזה. הוא מקורות, הוא ענק, הוא גאון, אותו דבר, הרב מרדכי אליהו שליטה, פוסק הלכה. ומי שמכיר את פסיקת הלכה של הרב, הוא אף פעם לא פוסק סתם. יש לו על מה לסמוך. מקורות, תראה גם את המקורות שם. אנחנו חיים בשכונתו של הרב מרדכי אליהו. יכולים גם לדבר איתו, לשוחח איתו. אני שואל אותו, למה הרב פסק ככה, למה פסק ככה? הוא מביא את המקורות, כל הדברים. לא, מדבר כזה לא נוצרת מחלוקת. אבל אם אדם בא ואומר, זאתי הלכה, אופ, נקודה, זהו, קבלו את דעתי. השני אומר, לא, קבלו את דעתי. כאן מתחילה, מחלוקות שלמות. זה מה שאומר כאן הפלא יועד. כשיש אדם מחבר חיבור, יביא את הנימוקים, יביא את הדברים, ייתן לבוחר, כל אחד יבחר מה שהוא רוצה. כל זה מדובר בענייני ההלכה. אבל לגבי דרשות, זה דורש ככה, זה דורש ככה, ועד מילי דדרשה יענה מודים מודים, אם טוב, אם רע, מהי נפקמינה? אז זה לא נפקמינה למייסה. אז זה דורש ככה, דורש אחרת את הדברים. זה מה, שום נפקמינה. אפרט בפני בעלי בתים, צריך זהירות גדול בין תלמידי חכמים לנהוג כבוד זה בזה, בדיבור ובמעשה. ואם רואה שחברו היטב חרה לו, אם יהיה מנוסח מפני הבעלי בתים, שחושש לכבוד המדומה, לפרוש כדי שיראה שחברו ניצח ויקבל שכר על הפרישה, וביותם לאחדים, דומה בארבע עיניים, יחד איש שני פרקו יגלה דעתו, ואין אלה קצות דרכי בעלי תושייה, כדי שתהיה תורתם רצויה. דיין הוא אומר, אם ענייני הלכה, חייבים לנמק, להסביר וכו', אבל אם ענייני דרשה, ואתה אומר דבר, ובא השני ואומר, הוא הרב הזה דרש כך, אני עכשיו אדרוש לכם אחר. מה עושים הבעלי בתים, אנשים הפשוטים שאין את הדרשה? אומרים, צודק, הרב הוא דיבר שטויות. מתחילים לחשוב רע על הרב השני. אז הוא אומר, אם אתה רואה שאיזה כמה זה דרשן, הוא אומר שטויות, מה הדברים, אני יודע. ואתה צריך לדרוש, אתה יודע שהוא אמר דברים לא נכונים. שטוב, אל תגיד מילה. אל תגיד מילה. למה? אתה יכול לפגוע בכבודו. ופעם דרשנות זה היה גם פרנסה. אנשים היו באים לשמוע, היו, כן, היו המגיד מדובנה וכל זה, היו, זה היה מקצוע שלהם. היו הולכים לעושים דרשות. לא היה אינטרנט, לא היה טלוויזיה, לא היה רדיו, לא היה רוסי הקודש, לא היה דברים כאלה. אז היה איזה רב הולך מעיר לעיר, מבית כנסת לבית כנסת, נותן דרשות, נותן לו כמה גרושים, מזה היה חי. תראו לכם שרב כזה, איזה רב אחד גדול שומע אותו, מה איזה שטויות הוא מדבר כאן? אין לו פרנסה יותר, מי יזמין רב כזה, חגה לדרוש לפני האנשים? אז אתה ממש פוגע בקיומו. איך כן תנהג אם הוא אמר דברים לא נכונים? בענייני דרשה. תזמין אותו כמו שראינו בארבע עיניים, תגיד לו חביבי, תהית, מה שאמרת שם זה לא נכון. נשאר ביניכם, תבהיר לו, תסביר לו. שאלו אותי שאלה לגבי מה לעשות, לגבי המצב. כמה רבני וגם כמה תלמידים פנו אליי במצוקה גדולה, לא יודעים מה. אני רוצה להעביר כאן איזשהו דבר כללי. קודם כל באמת, המצב הוא לא פשוט, הוא מורכב ומסובך. כשאנחנו רואים, כתוב, חרב מונחת על צווארו של אדם, אל יתייאש מן הרחמים. כך אומרת הגמרא, חזקיהו המלך, שבא ישעיהו ומדבר אליו קשות, אז הוא אומר לו, בן עמו, צלך מקובלני מבית אבא, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל יתייאש מן הרחמים, והתוצאה הייתה שהאריך ימים עוד הרבה הרבה שנים, למרות שנגזרה עליו גזרה. והגזרה הזאת התבטלה. ככה גם הגזרות האלה תתבטל. אבל ההרגשה של חלק מהאנשים, בעיקר המתיישבים, שכאילו חרב חדה מונחת על צווארם. ממש חרב חדה מונחת על צווארם. דיברתי עם רענן, הרב רענן בני, שהוא גר בנצרים כידוע, וגם סיפר לי על המעט מהמצב הלא פשוט שהתושבים נמצאים שם, כשהדילמות שנמצאים שם קשות ביותר. אצלנו הדילמה אם כן לצאת לצעדה או לא לצאת לצעדה, אצלם הדילמות הן להפסיד את כל ממונם, את כל חייהם, או לא להפסיד את כל ממונם, את כל מה שהם או את כל החיים. זה לא דבר פשוט שאומרים לך, אם אתה היום עושה ככה, אז תקבל פיצויים. אם אתה לא עושה מה שאנחנו רוצים, תצא מכאן רק איך אומרים, בלי שום דבר. ממשהו כזה. זה לא את השיטה, לצערי. זה ממש מזכיר לנו להבדיל אלה שעושה הבדלות, את גירוש ספרד. גירוש ספרד היה דבר דומה, קודם כל זה היה גירוש, זה גירוש וזה גירוש. וזה זה דומה. ההבדל הוא ששם עשו איזה אינקוויזיציה, וכאן עושים איזה יהודים. זה כואב לא פחות, אבל זה היה גירוש. והגירוש הזה היה ממש דומה מהרבה מאוד בחינות לגירוש הזה. מה היה דומה? נתנו אולטימטום ליהודים. אמרו להם, תראו, יש לכם כמה אפשרויות, אופציות. תעשו את זה, תקבלו את זה. לא תעשו את זה, נעשה לכם את זה. לא תעשו את זה, נעשה לכם את זה. אבל זה בדיוק מה שעושים היום לתושבי גוש קטיף. אומרים להם, תראו, אתם תשמעו לנו, אז הוא אומר, אוקיי, תקבלו פיצויים. כמה? 7.5 שקלים. לא, אנחנו רוצים 8.5 שקלים. כל החיים נהרסים להם. מציעים להם איזה כמה שקלים. אבל גם הכמה שקלים האלה חשובים להם. לא תעשו את זה, אפילו את הכמה גרושים האלה שיוכלו להחיות אתכם בהמשך, גם לא תקבלו את הדבר הזה. וואי. עכשיו, אני חבר גוש קצי. מישהו עמד בדילמות כאלה. תבינו איזה אכזריות. זה לא סתם. בכל כמובן, שם החוק והמלכות והטטטם, פפפפם, הוא רשום מהכנסת חוקקה, והצדק והיושר, איפה היה? לאן הגענו? אמר לי בני רענן, הרב רענן אמר לי ש... אמרו, אם אנחנו נתפנה מרצון, תקבלו פיצויים. אם לא, תשכחו מפיצויים. אבל זה מה שיש לנו בחיים, בסך הכל בית, מה יש לנו? גם זה. ככה וככה וככה וככה. רק תבינו איזה דילמות קשות נמצאים כרגע תושבי גוש קטיף. כשאדם צריך לדמיין לעצמו מה זה. מה היה בגירוש ספרד? אותו דבר. רק הדילמות היו חריפות קצת יותר. אמרו להם, אתם מתנצרים? אהלן וסהלן. אתם מסכימים למה שאנחנו רוצים? מותק. הכל פתוח לפניכם. אתם לא מסכימים? יש לכם כמה אופציות. או נשרוף אתכם על האש, על המדורה. מה זה שריפת הגוף או שריפת הנפש? זה אותו דבר, זה לא העניין השונה. אדרבה, יהודים שעלו על המוקד בספרד, אם בשמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, נשמתם לא נשרפה. הם, איך אומרים, כמו רבי עקיבא, שבמדור היותר גבוה, זה היו היהודים בספרד. מי שמת באחד, מה זה באחד? מתוך אמונה במציאות השם. בייחוד השם, בעם ישראל. אדם שמת מתוך אמונה זה משהו לגמרי אחר, מאשר אדם נפטר בתאונה או משהו כזה. לא נזכור את הדברים האלה. אז אמנם בקנה מידה אחר, בסיטואציה אחרת, להבדיל אלף אלפי הבדלות, אבל זה דומה מאוד. דומה מאוד. אז אומרים, אתם תבטלו את אמונתכם בזכותנו על ארץ ישראל, תקבלו כסף. לא תבטלו את אמונתכם, אנחנו ניקח לכם את מה ש... בעצם כל החיים, אנשים צריכים לחיות מזה. אותו פרינציפ. אז היו כמה כאלה חוכמולוגים יהודים בספרד, אז בשבילתה אמרו, אוקיי, אנחנו מסכימים, אבל אנחנו נתכופף, נזכיר, אבל קראו לזה אנוסים, קראו להם, לאנשים האלה. הם החליטו החלטה פנימית, שהם התנצרו כלפי חוץ, אבל בפנים הם ישמרו על הגחלת היהודית במרתפים, בסתר, בדברים האלה. היו כאלה אנוסים. דרך אגב, במכון מיר לא פעם אני פוגש בעיקר מברזיל וגם מפורטוגל, אנשים בני האנוסים האלה. עד היום יש באוכלוסיות כאלה שיש להם מסורת שהם מבני האנוסים האלה, שקיבלו על עצמם לחיות כיהודים באמונתם בסתר, ולא בגלוי. ככה. גם, כמה, גם היום אומרים, מה נעשה? נהיה נושאים. נגיד, אוקיי, אנחנו מסכימים לוותר על ארץ ישראל כלפי חוץ, אבל בליבנו לעולם לא נוותר על ארץ ישראל. האנוסים נקרא להם. סליחה שאני משווה את זה לזה, אבל זה מצב מאוד דומה. הדילמות הן מאוד מאוד לא פשוטות. למה אני אומר את זה לגבי הציבור שלנו, יושב כאן בבית המדרש, הדילמות שלו הן לא מי יודע מה, כן לצאת לצעדה, לא לצאת לצעדה, ואם לצאת, איך לצאת, מתי לצאת, זה דילמות קטנות, הדילמות האלה. אני רוצה לומר לגבי ההתנהגות שלנו מכאן ואילך. קודם כל, בעזרת השם, צריך להצטרף לכל התפילות, כל הבקשות, אין של הציבור ואין של הפרט, להצטרף, להתפלל, לבקש. כוחה של תפילה זה דבר גדול מאוד, לא צריך לזלזל בזה. אלו דברים שעומדים ברומו של עולם, ובני אדם מזלזלים, אבל אנחנו לא נזלזל בתפילות. היה כאן תפילה מיוחדת לגבי, הבאתי כאן תפילה מיוחדת לשלומם של המתיישבים. צריך להתפלל את זה, להוסיף את זה לתפילה לשלום חיילי צבא הגנה לישראל, תפילה בציבור, לבקש על זה, על הדבר הזה. זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו לא עושים דברים פרטיים. אנחנו לא נלחמים באופן פרטי על ארץ ישראל. אנחנו נלחמים באופן ציבורי על ארץ ישראל, באופן כללי. לכן, כל דבר שיעשה כאן, יעשה מתוך שיקול דעת, מתוך התבוננות, מתוך בירורי דברים, ושום דבר לא יעשה כאן באופן פרטי. אחרי כל הבירורים, שנעמיק בדברים, מה לעשות, איך לעשות, שרק יהיה קידוש השם ולא יהיה חילול השם. אני רוצה לחזור עוד פעם על כל אותם דברים שבשעתם חזרתי וחזרתי, וצריך תמיד לחזור על הדברים האלה. כל המהלך הזה הוא כואב מאוד, מכאיב מאוד, אבל גם מסוכן מאוד. אנחנו רוצים בשלמות העם, בשלמות הצבא, בשלמות הארץ בוודאי. כן. צריך מאוד להקפיד בימים האלה, לא לגרום חס ושלום לפירוד. דהיינו, לא, בכלל לא להתקרב לכיוון הזה שנקרא אלימות פיזית או מילולית. שזה דבר שאפשר להיגרר אליו מהר מאוד ברגע שאדם נמצא בסערת נפשות כאלה ואחרת. מאוד לא להיגרר על זה, להתרחק מהדברים האלה. אנחנו פועלים, רוצים לעשות רצון השם. זה מה שאנחנו רוצים. ואדם שעושה את רצון השם, הוא צריך להיות דבק ברצון השם. השכל צריך לעבוד. לא מספיק, הרגש גם צריך להיות. אבל השכל צריך לשלוט על הרגש. לא לתת לרגש להשתלט. וודאי וודאי לא לדמיון. לא לדמיון. שהדמיון במצבים האלה הוא מסוכן ביותר. שאדם נמצא בחזית ולפעמים נדמה לו ומדמה לעצמו שהוא יכול להציל את כל המולדת על ידי איזה מעשה כזה או אחר, זה הדבר הכי מסוכן שיכול לקרות. אתה חי בעולם של דמיונות. לומדים את זה מפרשת השבוע. ממי לומדים את זה? מבלק. למדנו את זה. בלק היה מלא דמיונות. אנחנו לא רצינו בכלל לכבוש את מואב. אבל הוא בדמיונו, דמיין לעצמו, וואי, כלכו חשור, הם יכבישו אותנו, ירסו אותנו, יארגו אותנו, ודמיין לו דמיונות מכאן ועד הדעה החדשה. וזה היה המלך, זה היה בלק. אנחנו גם צריכים מאוד להיזהר מהדמיונות. עד רבה, צריך להיות עם שכל ישר, לא לתת לדמיונות להשתולל, ו... ומתוך הנהגה כללית ולא פרטית, מתוך כך אנחנו נקווה שתפילותינו תשמענו והגזרה הזאת תתבטל.